מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק?
באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית.
מה אני אשלם לך? רק תשימי אותי בכלוב, תביא לי מים ואוכל.
ניו יורק, זה בולט בצורה מטורפת.
בעצם לקחת אלפי ועשרות אלפי
תחום. כל החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק.
אז בואו נדבר ניו יורק.
ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה.
שלום וברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. היום אנחנו מארחים את איריס בר, שחקנית, אולי אתם זוכרים אותה מקרב יור אנתוזיאזם בעברית תרגיע של לארי דיוויד, והיא משחקת בעונות הראשונות תפקיד של אישה בשם רייצ'ל. נשמע מאיריס איך זה לעבוד עם לארי דיוויד. לי קוראים חיים הנדברקר, את הפודקאסט שלנו עורכת יולה בארי, והנה אנחנו מתחילים. שלום איריס.
היי.
בואי ניגש ישר לעניין, אז איך זה לעבוד עם לארי דיוויד?
תענוג.
נותני לי יותר בשר, יותר מזה. את יופעת בשלושה פרקים ראשונים?
שלושה פרקים, כן. כמובן, תמיד שואלים אותי, כן, הכל מולתר, אין תסריט, יש סטורי ליין עם סטורי ביטס ספציפיים, אבל הוא לא אומר, כאילו נותן חופש פעולה מוחלט, מצלמים עם כמה מצלמות, אז אפשר לאלתר. והוא רץ, והוא מאוד אוהב שאנשים סביבו מצחיקים, הוא מאוד מעודד, מאוד כיף, כי אני אוהבת טלטור, גם לי הייתה עוד סדרה שהייתה כולה מאולתרת וגם בלתי הפיך, שצילמתי בארץ, הייתה כולה מאולתרת, אז אני מאוד נהנית מהפורמט הזה.
הבנתי, ותזכירי למאזינים שלנו, מה בדיוק גילמת בסדרה הזאת?
שיחקתי דמות רייצ'ל היינמן, בחורה דתית, ולארי מנסה לשחק אותה, כאילו הוא דתי, כי אבא שלי, לא אספר את כל הסטורי ליין עם kidneys and a consortium, אבל אנחנו נתקעים על רחבל סקי ביחד, והרחבל נתקע, ולקראת השקיעה, אני קולטת שאני לא יכולה להיות עם מישהו עם גבר לבד, after sundown, אז אנחנו יש לנו כזה אינטראקציה בסקילף, בסוף אני קופצת, ואז יש בפרק הבא, אני עושה ניתוח ציצים, וכמובן עוד דברים,
כן, באמצעות הסדרה הזאת אני חושב שיצא לך גם איזשהו ספר שנקרא The Book of Leon.
נכון, עבדתי עם ג'י בי סמוב שהוא משחק את ליאון, דמות מדהימה, הוא גאון, הבן אדם הזה הוא גם קומיקאי מדהים, וכתבנו את הספר in character, as ליאון.
והוא צעקן בחיים?
הוא לא צעקן, אבל הוא לא יודעת, כן, יש לו אנרגיה. לארי דיוויד לא צעקן, אם התכוונת ללארי, התכוונת לליון.
לשניהם.
כן. לא, תמיד שואלים אותי אם לארי הוא הדמות, כאילו, לא, לארי בן אדם יחסית, it's heightened, you know, זה יותר מוגזם, אבל זה כמובן מבוסס על משהו שמרגיש אמיתי.
האם תחזרי בשלב מסוים לסדרה הזאת?
אתה שואל אותי בתור?
אני לא יודע, לא יודע. אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת.
זה יום אחד תקבלי טלפון, ויגידו לך תבואי.
כך היה עם הפרק השלישי, הפרק השלישי צילמתי 10 שנים אחרי הפרק הראשון, אז אי אפשר לדעת, אבל גם לא מחכים לזה.
איריס, את עושה הרבה מאוד דברים. אולי תתני לי ב-60 שניות תיאור של ההיסטוריה המקצועית שלך, ואם את צריכה קצת יותר, זה בסדר. אבל בקיצור, תנסי להרשים אותי עכשיו, אוקיי?
או בואי, טוב, למדתי באוניברסיטה פה בארצות הברית, התמקדתי בנורופסיכולוגיה, עשיתי קצת תיאטרון, ואחרי שסיימתי אוניברסיטה עברתי לניו יורק, והתחלתי בהצגות אוף ברודוויי, עברתי ל-LA אחרי שדרסה אותי מסעית, וקלטתי שהחיים קצרים, ועברתי ל-LA והתחלתי לעשות אודישנים, ואז קלטתי שאני רוצה לכתוב חומר בשביל עצמי, יש הרבה יותר חופש, אז התחלתי בסטנדאפ, התחלתי עם הצגות יחיד. הצגות יחיד נתנו לי הזדמנות לפתח רעיונות יותר לעומק, וגילמתי דמויות שבחיים לא היו מלהקים אותי, you know. שיחקתי גברים ועירים, אנשים עירים בני 30, וכאילו דברים שנורא עניינו אותי. התחלתי עם הצגות יחיד, ואז גם התחלתי לשחק בטלוויזיה, תפקידים קטנים, התחלתי בחברים, היה לי תפקיד קטן בסטאר טרק, והתחלתי גם לעשות וויס אוברס למשחקי וידאו, שזה נורא כיף. ואז עם ההצגת יחיד שלי די, הצגה מאוד הצליחה, באתי לניו יורק והופעתי איתה בכל העולם, אז הדברים קצת התפתחו, אבל תמיד עשיתי מלא דברים במקביל.
במה עסקה די?
די גילמתי 12 דמויות בבית קפה בתל אביב רגע לפני פיגוע, וכל הדמויות נהרגות בפיגוע, יש כזה פיצוץ, בסוף כל דמות המונולוג פתאום נתקע באמצע, יש פיצוץ ענק באולם, ורציתי להבהיר לאנשים איך זה לחיות במתח כל הזמן.
זה דיבר לקהל האמריקאי?
זה דיבר לקהל העולמי, אני הופעתי בכל העולם עם ההצגה הזאת, הופעתי באיטליה, בוונציה, מול איטלקים שלא ידעו בכלל מילה באנגלית, והם התחברו, הופעתי באום, כן, כן, התחברו לדמויות, אפילו אם לא, מה זה התחבר? גם, מי אמרה, אני לא זוכרת מי אמרה, פרן ליבוויץ, משהו כזה, when you read a book, open a door, don't look in a mirror. כאילו, אני הולך, תראה עולם אחר, right? לא יודעת מי ציטטה או זה שלה, אבל אני חושבת שבמיוחד, היום עוד יותר עם כל הסטרימרים והנטפליקסים, ושיש גישה לסדרות מכל העולם, אנשים באמת מתחברים.
כן, מה עוד עשית?
מה עוד עשיתי?
למשל, הייתה לך סדרת טלוויזיה בשם סבטלנה.
הייתה לי סדרה, נכון, אתה יודע, מרוב דברים אני כבר לא זוכרת.
זה אישה מאוד פוריה, כן.
אני אוהבת לעבוד, כן, הייתה לי סדרה, אחת הדמויות ש... אהבתי לגלם, מאדם רוסיה, lady of the night, as we say, כי הבן שלי יושב פה בחדר, אז אני מנסה את זה קצת אחרת.
בוא נדבר צרפתית.
היה לה בית בושת, ושלושת הבנות שלה עבדו בשבילה, וגם זה היה מאולתר, וצילמתי את הפיילוט לבד, אני מימנתי, ואז שלחתי את זה למרק קיובן, לא זוכרת איך בכלל השגתי את המייל שלו. שלחתי לו את זה, לא הכרתי אותו, ותוך רבע שעה הוא חזר אליי, אומר לי, וואו, מאוד נהניתי, אני רוצה להפיק את זה. אז עשינו שתי עונות, ואז אמרתי, אני רוצה לעבור הלאה, כאילו אחרי שתי עונות מציתי, ואז כתבתי עוד שני ספרים, שעכשיו גם הם בפיתוח, הספר הראשון בפיתוח להיות סרט, ועברתי הרבה בחיים, אז עכשיו אני כותבת דברים שקשורים לחיים שלי.
יש הרבה חומרים.
הרבה חומרים.
כן, אם אני יכול לתת עצה קטנה למאזינים שלנו, הזכרת את מרק קיובן, ואני ראיינתי אותו פעם, הוא אדם מאוד נגיש, להזכיר לכם מה מדובר מצד אחד כוכב טלוויזיה, אבל גם הוא עשה המון כסף כשהוא מכר את הסטארט-אפ שלו, אולי חברת הטכנולוגיה שלו, ליהו ב$3 מיליארד, והוא היום הבעלים של קבוצת הכדורסל של דאלאס, והוא בעצם מחפש דברים שהם ייחודיים ויוצאי דופן, כך שזה מאוד לא, אבל לא מפתיע שהוא ענה לך, משום שהוא עונה לאימיילים שלו, והוא מצהיר על זה כל הזמן, אז כך שלמי שיש רעיון מטורף, כדאי לשלוח אימייל, כי הוא קורא אותו. הוא לא בהכרח מחזיר, אבל הוא קורא אותו. אז אם תדליקו אותו, כמו שאיריס הדליקה, אז אולי יצא לכם משהו. וכתבת גם ספרים.
כן, כתבתי ספר אחד על הטיול שלי במזרח, עיבוד הבתולין והטיול שלי במזרח, וזה תורגם לגרמנית ופורטוגזית ואיטלקית, ואז כתבתי עוד ספר על החוויה שלי באוניברסיטה בארצות הברית, כי הייתה חוויה... מוזרה, התחלתי את האוניברסיטת הקולג' אחרי הצבא ואחרי הטיול, ולא כל כך התחברתי לאמריקאים בני 18, מחוצ'קנים שרצו שנקנה להם בירות, זה היה לי קצת קשה שם, אבל עדיין, כאילו אוניברסיטה מדהימה, והרגשתי תמיד קצת כזה alien, ובאופן כללי אני מרגישה, יש לי זהות מאוד חצויה, לגדול בניו יורק, לעבור לארץ, ואני עדיין על הקו, אני בתל אביב, אני ב-LA, אני בניו יורק, וכל מקום מרגיש כמו בית, ואף מקום מרגיש כמו
ממש,
בבית.
אז זה ממש לא אישיות חצויה, אלא חצויה בשלושה חלקים
כן,
בעצם.
כן, נכון.
איריס, אני ראיתי אותך בתחילת השבוע במופע היחיד החדש שלך, שהוא מאוד מאוד נוגע ללב וגם מצחיק, אבל היה לי קשה לצחוק כי הוא היה עצוב. את קוראת לזה See You Tomorrow, שעוסק באמא שלך, אולי תספרי לנו את הסיפור.
כן, אמא שלי עברה אירוע מוחי בזמן שדיברתי איתה בווידאו מלוס אנג'לס, ותוך כמה ימים לקחתי את הבן שלי וחזרנו לארץ, זה היה אוברנייט. וטיפלתי בה, ואני עדיין מטפלת בה, וזה תהליך מאוד מאתגר, וקשה, וכל המעבר היה קשה, גם לי, לבן שלי, ובכלל, השלב הזה בחיים, אני מכירה הרבה אנשים, שצער גידול הורים, as they say, אבל גם מאוד, לא יודעת איך אומרים, meaningful, כאילו, כן. הטיפול הזה, זה מאוד...
האמא שלך חיה בישראל,
כן,
ולמדת כן. משהו על החברה הישראלית, על הבירוקרטיה הישראלית, שלא ידעת לפני כן?
למדתי המון, כי נכנסתי לעולם ומלואו, בלי קשר, עכשיו, אני פתאום עברתי לארץ, וכל ההתעסקות הזאת, והבתי ספר, וכל הבלגן, וקורונה, אבל כן, המערכת הבריאותית וביטוח לאומי, הטיפול הרפואי, וכל העניינים האלה.
אז מה למדת שלא ידעת?
קשה.
הכל קשה.
הכל קשה, וכולם עצבנים, ובאמת, אין לאנשים סבלנות, וכן, בכלל בארץ, כאילו זה הווייב, אני חושבת שכל המדינה חיה עם PTSD, ואני מבינה את זה, אני מבינה למה, אני לא מאשימה, כאילו זה ברור. אני חושבת שאנשים מצפים, אני מנסה להסביר לאמריקאים, כשאתה גר בארץ באיזשהו שלב, הילדים שלך מתגייסים, אתה נותן את הילדים שלך למדינה באיזשהו מקום, זה קשה לאנשים להבין את זה, זה מצפים גם הרבה מהמדינה החזרה, יותר מארצות הברית. יש איזו גישה אחרת, מקום מאוד קטן, אין, עובדים ביום ראשון, גם זה קשוח, אומרים, לא, גם יום שישי זה חופש, אמרתי, יום שישי זה לא חופש, אף אחד לא, כאילו, כן, אולי לא הולכים לעבודה, אבל אתה בריצות ובית העניינים, אין כאילו, weekend. שאנשים שחיים במקומות אחרים בעולם, יש weekend, אז זה עולם אחר קצת, אבל יש בזה גם המון קסם וקומיוניטי, אין ספק.
המרכז שלך היום זה תל אביב, בעצם עברת לתל אביב.
כן, אני עברתי לתל אביב, אבל כמו הרבה שחקנים ואומנים, צריך לנסוע, אתה יודע, עכשיו יותר קל, בגלל הקורונה גם, כל האודישנים נגיד הם בזום, כן. הם רימוט, אני כבר לא נוסעת למשרדים שמלהקים, אז מהבחינה הזאת, זה מסתדר, אני כל הזמן באודישנים, ואני תשע, לפני שבוע באתי ל-LA לצלם סדרה, ועכשיו אני באודישן למשהו בלו, כאילו זה הרבה יותר קל מה שהיה פעם, להיות במקום אחר מאיפה שהאקשן.
אז את חיה בתל אביב ועובדת בלוס אנג'לס, בדיוק. ועכשיו את בניו יורק.
נכון.
בסדר, אזרחית העולם, מה שנקרא. בסדר. איריס, את אוהבת לעשות צחוק על ישראלים, או בעצם להסתכל בעין מחויכת על ההתנהגות הישראלית. אולי תנסי להסביר לי מה קורה.
תראה, כבר. אני גם צוחקת גם על הרבה אמריקאים, יש לי הופעה שאני עושה באופן חודשי או פעמיים בחודש בארץ, סטנדאפ באנגלית. יש לי את האלטר איגו שלי, ריי לין, she's like a redneck in a white trash, redneck. והיא עושה, כאילו, היא יש לה זווית מעניינת על ישראלים ועל תל אביב ועל הכל. כל תרבות יש לה, you know, it's ridiculousness, אז אני, כן, מאוד נהנית מזה, מאוד נהנית מהאנשים שמת שואלים אותי, שרופא בבית חולים שואל אותי, if Larry David will give me another, you know, another episode, you know, it's, yeah, ואנשים שנותנים לך advice, כאילו, בלי לשאול, כל אחד, בבית אבות של אמא שלי, כאילו, באים אליי ונותנים לי עצות, הלך להתנהל מולי, אני כזה, I don't even know you, you just walked in, כאילו, yeah.
אז עכשיו את באת לניו יורק עם הרבה עצות בתיק שלך מישראל.
כן, כן.
יש אומרים שמאחורי הרבה סטנדאפיסטים והבדיחות שלהם מסתתר גם הרבה מאוד כאב. זה בעצם נראה לי אחרי שראיתי את ההצגה שלך, את המופע היחיד, זה גם המקרה שלך בעצם.
אני חושבת זה קצת שונה. אני חושבת שאני כאומן, הצגות יחיד, זה קצת שונה מסטנדאפ. בלי קשר שיש קומיקאים, כמו מוזיקאים, הרי כמה ג'אזיסטים were heroin addicts, you know what I mean? כאילו, אני חושב שאומנים, they go really deep in the work, they can be troubled. כאילו, זה לא חדש, אני חושב שזה כבר מימי ון גוך,
כן,
right?
מדנה, כן.
אבל מבחינת ההצגות יחיד שלי, אני חושבת שהצגה וכל piece of art שיהיה חזק, צריך להיות honest ואותנטיק, ולהביא את הכאב הפנימי, you know. סטנדאפ is a different beast, כאילו סטנדאפ שאני צוחקת על הדייטים שלי או על הורות, זה לא אותו הרמה של פגיעות. ההצגה הזאת שאני מופיעה איתה עכשיו היא הכי כאילו vulnerable שאי פעם הייתה לי. ההצגות הקודמות שלי שיחקתי דמויות, אז יש איזה דיסטנס, למרות שאני מתחברת לדמות, יש פה איזה safety net שאני משחקת דמות. פה אין דמות, זה באמת כאילו הלב שלי והנשמה שלי, הכל על הבמה, יש הופעות שאני מתפרקת אחרי זה, כאילו זה לא הצגה שכיף לי להופיע איתה, אבל יש בזה המון הומור, כי ככה אני מתמודדת עם הכאב, אחרת לגמרי הייתי מתפרקת, וזה שאנשים צוחקים רגע אחד ובוכים, בשבילי זה הצלחתי, וזה תמיד אני, זו השאיפה שלי עם כל העבודה, כאילו כל העבודה שלי.
כן, הייתה לך גם בעיה אחרת במשפחה עם אחיך?
נכון, אח שלי, זיכרונו לברכה, היה לו אוטיזם חמור, מה שנקרא גם non-verbal, והוא רוב החיים שלו בילה במוסד, וכן, זה גם היה מאוד קשה. אני כתבתי, התחלתי לכתוב תסריט לפני שאח שלי נפטר בפתאומיות, ואנחנו עדיין לא יודעים לגמרי, אולי זה התקף לב, אולי לא ברור, אבל כתבתי תסריט עליו, ועל כמו wish fulfillment, על המערכת יחסים שלי איתו, שלא היה לי יותר מדי מערכת יחסים, היינו הולכים לבקר, אבל באיזשהו שלב עברתי לארץ, ואח שלי נשאר במוסד פה, ואבא שלי ביקר כל שבוע, ותמיד תהיתי, כשאבא שלי כבר לא יהיה פה, מה יהיה? מי יבקר? והאם אני צריכה המחויבות שלי? וכל השאלות האלה עלו, ואז כתבתי את התסריט, ואז אח שלי פתאום נפטר, וזה... זה היה הרבה יותר נורא מה שחשב, כאילו כל כך, אני עדיין in mourning, למרות ש, לא היינו קרובים, so to speak, אבל זה ממש הרגיש לי, לא יודעת איך להסביר, אבל מי שחווה, כאילו, כן. loss, יודע, זה קשה לשים במילים. אז כתב לי איזה תסריט, okay. והתסריט גם בפיתוח, יש לי מפיקות מדהימות, שעובדות על זה, מפיקות שהפיקו את ה-Lost Daughter, okay. סרט של מגי ג'ילנהול, טליה ואוסנת מדהימות, אז אנחנו בהליכים to make it a movie.
ואני חושב שהוא, בעצם אתם גיליתם שהוא אוטיסט בתקופה שלא כל כך הבינו מה זה, או שלא נכון, רצו להבין מה זה.
נכון.
כך שזה היה קשה שבעתיים.
נכון, זה היה הרבה לפני, אח שלי היה הרבה יותר גדול ממני, אבל זה היה בארץ, ואני באמת לא ידעו, ובדיקות ועניינים, ואיזה בדיקות לעשות ולא לעשות, וגם לא היה support groups, בכלל הדור הזה, פחות דיברו על רגשות וקשיים, אין מה לעשות, היום כל דבר יש support group. כאילו,
כן. זה רק אומר משפחה שנמצאת באופן קבוע תחת לחץ של חרדה ואולי לגמרי. אפילו נכון. דיכאון
נכון, נכון, הכל, הכל, הכל חרדה, דיכאון ואישהי היפר-ויג'לנס, איך אומרים, היפר-ויג'לנטיות.
כן, ואז איריס באה והופכת להיות לאדם מצחיק.
אין ברירה, אין ברירה, כן.
זה בעצם הנוסחה מאוד... שלך.
תראה, אני לא, אני רואה את עצמי כבן אדם חזק, עברתי הרבה מאוד בחיים, אני לא שותה, אני לא עושה סמים, כאילו, אני באמת, אני צוחקת גם בהצגה, I don't want to take antidepressants, I don't work out, כאילו, אז כן, humor is my healing.
כן, את יודעת שצחוק יש לו השפעה כמעט כמו antidepressants, כן, מבחינה ברור. כימיקלית, כן, כן, אז כן. קדימה, תמשיכי לי לצחוק כמה שרק בא לך. עכשיו, האם יש איזה שהן בדיחות שאת חושב שלאוזניים האמריקאיות קשה יותר לצחוק מהם כאשר זה נוגע לישראלים? מה הם לא מצליחים להבין? מה הם לא מצליחים לתפוס?
לא, זה קשה לי להגיד. קשה לי לכלול אמריקאים. הרי יש אמריקאים יהודים בניו יורק, יש אמריקאים שאין להם מושג, לא קוראים עיתון ואין מושג איפה ישראל. כאילו, ארצות הברית זה קשה לכלול, אני יודעת שתמיד... גם עושים הכללות על ישראלים, באמת, יש לי הרבה חברים ישראלים הכי מנומסים ומעודנים בעולם, זה לא, זה כל הסטריאוטייפ, זה פשוט שורטקאט כזה. אז יש כל מיני סוגים מאמריקאים, אפילו הקהל הניו יורקי בסטנדאפ רגיל, הקהל ניו יורק מאוד שונה מקהל בלוס אנג'לס, כן. מאוד שונה, והקהל באירופה נגיד, לונדון, ועניין הציניות והסרקזם, יש תרבויות שהם הרבה פחות, קנדה הרבה פחות סרקסטים, אין להם את ההומור, פחות סרקסטי, זה הומור אחר.
טוב, קר להם שם.
כן, טוב, כל, שם... כל מקום באמת עם ההומור, אז קשה לי להגיד אם מבינים את הבדיחות, מי שחי פה בניו יורק ומסובב בישראלים, והולך ללחמים וקונה בבקה כל בוקר, יש לו יותר אינטראקציה עם ישראלים, מאשר מישהו שגר בנורת דקוטה. יש מצב.
שאלה אולי לא קלה, אבל איך בעצם נוצרת לבדיחה?
טוב, יש כל מיני סוגים של בדיחות, הרי יש כזה סטורי טלינג, שיש סיפור מצחיק ומשעשע, יש בדיחה עם פאנצ' ליין, אם אני כותבת פאנצ'ים על איזה תסריט, אז יש סטאפ ופאנצ' ליין, כמו סיטקום.
כן.
יש, כן, יש כל מיני, קשה לי, אני לא מסתכלת מבחוץ, אומרת, what's my process? אני חושב שאף אומן בדרך כלל, כמו ששואלים השחקן, how do you get into character? קשה מאוד למצוא שחקן שיגיד, this is how I get into character. זה פשוט תהליך יחסית אורגני, לא יודעת.
כאשר וויל סמית' היכה את קריס רוק, מה שם נאמר בחוגי השחקנים, זאת אומרת, הסטנדאפיסטים, אני בטוח שזה עורר הרבה מאוד תגובות ואמוציות.
נכון, אני חושבת שהרבה סטנדאפיסטים, בכלל יש כזה, הרי יש את ה-woke movement וה-anti-woke movement, נכון? יש את האנשים שאומרים, די לצחוק, you know, don't punch down, right? כאילו, די לצחוק על האנשים שכבר סובלים מדיסקרימינשן כבר הרבה זמן. ויש קומיקאים שאומרים, אין גבולות, and what's the problem, you know? וכשקהל חושב שזה בסדר ללכת and you know, hit a comic אחרי שהוא עושה בדיחה, that can be a problem. כי אז כל אחד חושב, you know, if you're going to a comedy show, עכשיו, כן, יש לפעמים אובר רגישות, אני חושבת שבכלל בארצות הברית כרגע יש את העניין הזה, נכון? שכולם אובר רגישים, אבל אני מקווה שזה יתקן את עצמו באיזשהו שלב. להגיד לך את האמת, יש סטנדרט כפול, אני משתגעת שאנשים צוחקים על פיגור, ובארצות הברית אין שום בעיה, כל הקומיקאים שאני מכירה, אי אפשר להגיד את ה-N-word, אבל מבחינת פיגור הם יגידו את ה-R-word, ויצחקו, וזה קורה כל הזמן, וזה משגע אותי, כאילו, אז אני רגישה לזה, אז אני אומרת, כן. אוקיי, אז יש אנשים שרגישים לדברים אחרים, אז אני מבינה, כאילו, את זה אני מבינה. אבל אני חושב באופן כללי, כאילו, שואלים מה אפשר לצחוק ולא לצחוק. אם גרמני יעשה בדיחה על השואה, זה יהיה קצת מוזר. שיש איזה קומיקאי גרמני שראיתי אותו פעם על זה טוק שו גרמני, והוא צחק על אף גדול של יהודי, והגרמנים צחקו, וזה היה משהו יחסית מודרני. אמרתי, וואו, הגענו לשלב הזה שכבר אין להם בעיה. כן. אפשר לצחוק שוב על יהודים, וזה מאוד צרם. כן, צרם.
תראי, פעם אני ראיינתי מורה לסטנדאפ קומדי, בקומדי סלה.
אוקיי.
והיא סיפרה לי שמדי פעם, כשהיא על הבמה, היא נתקלת בתגובות קשות, מצד הקהל, אנשים לא מוכנים לשמוע את מה שהיא אומרת, הפעם במקרה אחר, מי שניגשה אליה שיקורה בסוף ההופעה, ואימה עליה, כך שמה שקרה עם ההתקפה נגד קריס רוק למשל, זה לא דבר שהוא יוצא דופן, אומנים לפעמים עומדים, סטנדאפיסטים, בפני מצבים לא נעימים מצד הקהל.
בטח, מה, הקלינג זה דבר, יש אנשים שממש טובים, אני לא טובה בלהתמודד עם הקלר, כאילו, אני בן אדם רגיש, יש אנשים שממש יש להם את הוואן ליינרים, איך כאילו לחזור, וכן, יש לך כל מיני אנשים שיקורים, שמרגישים שזה בסדר. כן. להיות לא נחמד, כן, that's the price of admission, אין מה לעשות, זה מפחיד, וזה, אתה צריך להיות מוכן ל-rejection, ולהופעות שלא צוחקים, והופעות שצוחקים, זה ה-high וה-low, אז אתה חייב פשוט לעבור הלאה.
לא קל להיות stand-up comedy, comedian.
כן, נכון, לא קל, אבל יש גם הרבה עבודות אחרות שלא קלות, לא קל להיות רופא שמטפל בסרטן ילדים, נכון? אז כאילו, כל דבר, every career, זה גם יש נורא כיף.
אבל אנחנו סקרנים היום לגבי סטנדאפיסטים, אז תגידי, מה הקושי, מה האתגרים של אדם, גבר או אישה שמחליטים להיות סטנדאפיסטים?
תראה, אני חושבת שיש אנשים, אם אתה מצחיק, אני מכירה קומיקאים שבאמת גאונים ומצחיקים, הקושי הוא אחר, לא יודעת, הקושי הלייפסטייל, הלייפסטייל זה להיות במועדונים כל לילה, זה לא שזה כיף, כאילו, כמה אפשר להיות on the road, יש אנשים שהם on the road, you know, 8 חודשים בשנה, אני יודעת, לא, זה כמו מוזיקאים גם, זה קשה, gets lonely, ולא פשוט. מי שבאמת מצחיק, אני חושבת שהיום זה השתנה קצת, כי היום אתה יכול להצליח אונליין, טיק טוק, יוטיוב, אינסטגרם, אנשים, בו ברנם לדוגמה, קומיקאי גאוני שמוד הצליח, אבל לא במועדונים, והרבה קומיקאים אמרו, הוא לא, he didn't pay his dues, אבל כן, he didn't pay his dues, הוא עבד בצורה אחרת, הוא בן אדם מבריק וגאון, ואני לא יודעת אם ראיתי את הספשייל האחרון שלו, שהוא צילם בזמן קורונה, אז היום אני חושבת שהרבה יותר קל להגיע לקהל, ושיהיה לך following, מאשר פעם שהיית צריך ללכת למועדון, ולהתקבל, to pass here, and if it's funny, it's funny. אני חושבת ש, you know, there's no arguing.
אפשר לקיים חיי משפחה כשאתה סטנדאפיסט, או שזה...
תראה, אם יש לך הרבה כסף, אפשר הכל. אם יש לך פרטנר שתומך, אני סינגל מאם, אז לי היה קשה ללכת כל לילה, גם לא עניין אותי להופיע מועדונים, ופתאום לא לראות את הבן שלי לתקופות ארוכות. זה לא עניין אותי, אז אני יותר עובדת בצורה יותר מפוקסת, לא...
הרבה פעמים שאני עוקב אחרי הסטנדאפיסטים, מה קורה איתם בסוף ההופעה, הם פשוט... יוצאים לבד, עוזבים לבד, קופצים למונית, לפעמים לא. זה נראה לי עולם מאוד בודד.
תלוי, אני חושבת, תראה, יש לי חברים שהם on the road a lot, אבל תמיד הם נוסעים עם עוד קומיקאי וכיף להם. ויש אנשים שכן, אם זה החיים שלהם, זה באמת תלוי איך אתה, זה לא שבודד, זה גם אין כוח. כאילו, אני כשאני הופעתי עם די נגיד, והייתי מופיעה המון ונוסעת המון, אין כוח לקשקש אחרי, אתה עייף. אתה חוזר לישון, אתה גם צריך להיות מקצועי, עכשיו שאני מופיעה עם See You Tomorrow, אני לא מבלה כל לילה בדרינקים, כאילו כי אני צריכה לטפל בגוף ולהופיע למחרת, אז זה לא תמיד lonely, זה פשוט גם עניין מקצועי, אני חושבת, להיות כאילו מקצועי.
יש הרבה יותר סטנדאפיסטים מאשר סטנדאפיסטיות, למה?
That's a social question, אני חושבת הרבה שנים היה יותר קשה, Mrs. Maisel, isn't there that show? כאילו היה discrimination. So, אני חושב שזה השתנה, אני חושב שיש הרבה קומיקאיות שמאוד מצליחות עכשיו, אני חושב שזה משתנה, כמו כל דבר, יש את ה-correction.
וכאשר את מופיעה על הבימה, את מרגישה שאת יכולה להגיד את כל מה שבא לך, כל מה שאת רוצה, כל מה שאת חושבת, או שאת משתדלת להיות זהירה עם תרבות הביטול שתופסת לה?
אני לא שוק קומיק, אז אני לא בעד, אני לא כאילו, החומר שלי מאוד אישי, אני לא כל כך עושה observational humor, אז אני יותר מדברת על חוויות האישיות שלי, אז זה משהו אחר קצת, אני לא מרגישה את הפחד הזה כל כך.
הבנתי. Yeah. אבל יש לי תחושה, וזה ממה שאת שומעת גם מחברים שלך, שסטנדאפיסטים מנסים לא להסתבך היום.
זה נכון, נכון. יש אנשים שאין להם בעיה להסתבך. שוב אמרתי, יש את ה-woke ואת ה-anti-woke movement, אז יש איזה קומיקאים שיגידו הכל ולא מעניין אותם, והיה איזה קומיקאי עכשיו לא מזמן, אני חושבת שזה אנדרו שולץ, שרצו את הספיישל שלו לאמזון או נטפליקס, אבל רצו שהוא יסנן דברים, והוא אמר לא, והוא קנה את זה חזרה, הוא קיבל את זה חזרה, והוא שחרר את זה ב... לא יודעת, כאילו...
כן. אני שמעתי שג'רי סיינפלד אמר פעם שהרבה קומיקאים לא רוצים ללכת לקולג'ים, כי זה כאב ראש. הקהל לא מוכן לקבל בדיחות היום.
כן, כן. תראה, זה מה ששמעתי גם. אני לא שם, אבל יש את ה-oversensitivity, so to speak. אבל יש נגיד את דייב שפל, שאומרים שהיא canceled, he's canceled, and he's not canceled. כאילו, כבר לא יודעת מה זה canceled. היה גם את הסיפור עם לואי. מה זה canceled? עכשיו, הם עובדים עוד פעם, הם הולכים לאנשהו, נהיים שקטים לשבועיים, ואז חוזרים לעניינים.
אז הביטול הוא לא כל כך ביטול, את אומרת.
כן, מי שגם בכזו רמת הצלחה, מה זה ביטול? כאילו, זה לא... יש את... היה איזה קומיקאי אחד שקיבל תפקיד ב-Saturday Night Live, והוא בשבוע הראשון לדעתי, שהוא היה בתוכנית, מצאו איזה קליפ מזה פודקאסט שהוא עשה, והוא צחק על סינים, אני לא יודעת את הפרטים, ואז פיתרו אותו טיק-טק מהזה. אז זה ביטול באיזשהו מקום, כי הבן אדם היה לו הזדמנות להצלחה ענקית, ולקחו את זה ממנו, אבל כל האנשים הענקים, קווין הארט וכל הענקים, זה ביטול. They don't need it.
כן. אז איך התגלגלת בעצם למשחק?
לא יודעת. אני כאילו, אני בקולג', אני חושבת שכשלמדתי בתיכון בהרצליה, לא היה לי כל מיני חוגים. היום לכל ילד יש איזה 14 חוגים, אבל לא היה לי אף חוג. לא עשיתי שום חוג. פשוט למדתי, ואז היה את ההצגת סוף שנה, ושיחקתי, אמרתי, וואי, איזה כיף, אבל אף לא ראיתי את זה כאיזושהי אלטרנטיבה ריאלית. הייתי מאוד כזה, לא, אני אמורה לעשות ככה וככה. ובקולג' למדתי בבראון, הרי זה ליברל ארטס, אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה לא כמו בארץ שצריכים לבחור פקולטה לפילוסופיה, כן. או
עריכת דין. זה בספר מצוין.
כן, אז שם אמרתי, יאללה, וניסיתי קצת אימפרוב, ושיחקתי בכל מיני הצגות, בשייקספיר, ומאוד מאוד נהניתי. אבל עדיין הרגשתי שרגע, זה, לא יודעת אם זה לגיטימי או לא, ואני צריכה לעשות את הנוירוסיינס, ואז בצורה די אימפולסיבית, אחרי שסיימתי אוניברסיטה, אמרתי, לא, אני הולכת ללמוד משחק בניו יורק, וזה מה שעשיתי.
וזהו זה.
וזהו, never looked back. קבלתי אחרי זה למשפטים, כי רציתי לרצות את אבא שלי, ברגע שהתקבלתי למשפטים, הוא אומר, רגע, אבל מה עם המשחק? אמרתי, רגע, אתה משגע אותי? לחצת עליי שאני do something עכשיו, כאילו, אומר, אבל מה החלום שלך למשחק? אמרתי, טוב, אז אני לא אלך.
אחד הדברים שנשמעים לי הכי מתסכלים שיש, זה העניין של האודישנים. איך את יכולה להתמודד עם דחיות, וכל שחקן נדחה כל הזמן, לא כל הזמן, הרבה פעמים. איך מפתחים, מה עושים עם זה?
תראה, אני לא זוכרת, שוב, אני מנסה לצטט אנשים, לא את מי אני מצטטת. You have to remain, כאילו, hard on the outside, but soft on the inside, נכון? אתה לא יכול כזה detached, שאתה לא שחקן טוב, אתה עדיין צריך להיות רגיש. אני כל כך הרבה שנים משחקת, שזה באמת כבר, אני משחררת את זה תוך שנייה. בתחילת הקריירה שלי, לא רק בהתחלה, היה כמה הזדמנויות שעשיתי קצת סלף-סאבוטאז', הגעתי להזדמנויות מאוד 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 גדולות, ומשהו בראש לי אמר, לא מגיע לך, כאילו, ולא עשיתי עבודה, I didn't do as good a job, ממש סאבוטאז' כמעט, וזה אין מה לעשות, it is what it is, כאילו, you know, אני, ועכשיו אני ממש לא... לא מעניין, כאילו.
אומרים לך לא, את אומרת, אוקיי, נעבור לעלה.
כן. אם אני, הכי חשוב שאני עושה את העבודה הכי טובה. אם אני מרגישה שפישלתי אודישן, אז נגיד הסלף-סאבוטאז'ינג, אז אני חוזרת הביתה מאוד מתוסכלת, וכאילו, ממש מבואסת מזה. אבל אם אני עושה עבודה טובה, והלכו לכיוון אחר, בסדר?
עכשיו, את חיה בישראל, ואת נתקלת בהומור הישראלי. יש לך איזה שהם תובנות לגבי ההומור הזה, מבחינת האופי שלו?
אני חושבת שלישראלים יש חוש הומור מדהים, אין לי כל כך תובנות, כי אני חושבת שהכל, השינויים, ההבדלים הם לא כאלה משמעותיים כמו שהיה פעם, כי אמרתי, בגלל שנטפליקס והסטנדאפיסטים האמריקאים גם מגיעים לכל מקום בעולם, וגם לישראל, אני חושבת שלא יודעת כמה אנשים הכירו ג'ורג' קרלין בארץ בשנות, כאילו, עכשיו כולם רואים את כולם, כל הזמן, אז זה גם משפיע אחד על השני, אני חושבת, וקומיקאים ישראלים יכולים גם להופיע באנגלית ולהצליח, אז אין כזה הבדל, יש קומיקאים אגרסיביים יותר, יש יותר כזה, you know, דמויות יותר קצת מופנמות, יש כל מיני סוגים.
אגב, בישראל ההומור הרבה פעמים הוא גם מאוד גזעני. עכשיו, כאן בארצות הברית זה דבר שלא נוגעים לזה.
נכון.
זה הבדל שהוא...
אין בארץ פוליטיקלי קורקט, אין.
כן. עכשיו, אפשר להגיד שזה נורא, אפשר להגיד שזו ישראל מדינה של מהגרים, ואז מתקבל על הדעת שזה קורה. איך את מתייחסת לעניין? זה מפריע לך? לא מפריע לך?
מה זה לא? לא, אני חושב שלא מפריע. אני חושב שיש קומיקאים אם משהו מצחיק, כאילו אני לא נפגעת, שוב, בקלות, הדבר הכי שצורם לי זה עניין עם האוטיזם ודברים כאלה, וזה משהו מאוד מאוד אישי, אבל יש איזה משהו נחמד בחופש, כאילו, אין, אבל להגיד דברים גזענים, זה גם לא להיט, כאילו, מה, זה ישתנה מתישהו, אני חושבת, אבל יש איזה חופש פעולה, אבל בארץ בכלל זה בלגן, it's like a circus, אז הכל כן. הולך.
הרבה פעמים אני ממליץ לישראלים שמגיעים לכאן, לא לספר בדיחות גזעניות, כי כן. הם יכולים להיות בצרות.
כן, אז, כן, נכון.
עכשיו, שחקנים ישראלים שמגיעים לכאן ועובדים, בעבר הם קיבלו תפקידים של טרוריסטים, ערבים אפילו,
כן.
וזה, אני חושב, משתנה. אולי גל גדות עזרה בזה.
אני בטוחה שגל גדות עזרה, אני חושב, פאודה עזר ושטיסל וכל הסדרות הישראליות האלה שכל כך מצליחות, וכל התוכן שמגיע מארץ, יש הערכה לתוכן הישראלי, שבאמת, אני לא מכירה אף מדינה בעולם שכל כך מעריכים תוכן, you know, foreign language content בארץ, בגלל התקציבים היחסית נמוכים, גם מאוד משקיעים בסיפור. אני כמה פרויקטים שאני מפתחת בארץ, המפיקים, הנוטס והתהליך הוא מאוד אינטנסיבי, ומאוד, ומדהים. כי אומרים, this has to be great, כאילו, אין לנו הרבה תקציב, בוא נצלם הכל ביחד, בארצות הברית, יש לך איזה 20 כותבים על כל פרויקט, ויש גם הרבה ג'אנק, אין מה לעשות, כאילו, כותבים, ולא, זה לא אותה רמה של פדנטיות בתוכן, ועריכת תסריט, ו... storytelling.
אז איך את מסבירה את זה? מה, יש משהו איזשהו משהו שהוסיפו למים בישראל שהופך את את התסריטאות בישראל למיוחדת?
אני לא יודעת, אני חושבת שיש בכלל משהו בתרבות הישראלית של entrepreneurship ו thinking outside the box שלגבי כל הדברים בארץ וכל ה you know, אם אין resources אז מה עושים? ואז you get resourceful, נכון? אין מה לעשות. זה, איך קראו לספר הזה? Startup Nation, שספר שלם שמסביר למה לישראלים יש כל כך בהייטק, ואיך המנטליות בארץ שונה. הבלגן הזה גם תורם, ויש סטורי טלינג, ואנשים לא מפחדים לספר סיפורים, וכן, גם יהודים אני חושב שזה עם של סטורי טלינג, לא שזה האירים, אני כבר לא זוכרת.
היהודים
בוא נגיד שהיהודים, יהודים, עם הספר, עם הסטורי טלינג.
כן, כן, תראי, יש לך גם הומור.
נכון, בדיוק.
שלום עליכם.
עם סובל, עם סובל, יש הומור.
עם סובל זה בדיחות טובות, כן, בדיוק. אגב, מי הסטנדאפיסטה שאת הכי אוהבת, או בין אלה שאת אוהבת מאוד?
אני אוהבת כמה, אני אוהבת מאוד את ג'ורג' קרלין. כן. עכשיו היה את הדוקיומנטרי עליו, שהוא מדהים, ואני ממליצה בחום שכל מי שיראה, כי הוא באמת החומר שלו, ואיך הדברים לא השתנו בארצות הברית, והדברים שהוא מדבר עליהם, אם זה abortion ו-republicans ו-environment וכל הדברים האלה. הוא גאון. ריצ'רד פרייר, אני מאוד אוהבת. נגיד, מודרני, אני אוהבת את אלי וונג, היא מאוד מצחיקה אותי.
כן.
כן, יש הרבה. יש גם קומיקאים שמאוד מצליחים, שאני לא כך מבינה, אבל גם זה קורה.
ועם מי כיף לך לעבוד במיוחד? יש איזה שהם שחקנים שאת אוהבת לעבוד איתם, שזו...
אני צילמתי את האקס, מאוד נהניתי לעבוד, זה האקס שיצא מה לפני שנה, עם ג'ין סמארט, שהיא שחקנית מדהימה, וגם הנה איינביינדר, זאת שמשחקת את הפארט, you know, the other woman in the show, היא מדהימה, והיה מאוד כיף, גם הבימאית, זה אנשים שמבינים מאוד בקומדי, ונותנים חופש גם לאלתר, מדהים.
הבנתי, מה התפקיד החלום שלך? יש לך דבר כזה?
תפקיד החלום, אין לי תפקיד ספציפי, אני פשוט אוהבת לשחק, אוהבת ליצור, אז יש את הפרויקטים, אני שם הולכת לביים, אז אני ביימתי טלוויזיה, ועכשיו אני ביים סרטים, שזה משהו חדש, do something new, you know, זה כיף לי, ואני תמיד אוהבת, אני אוהבת גם דרמה וגם קומדיה, ברור שהתפקידים שאני משחקת, הנה היא עורכת דין, או she's the detective, כאילו היה לי הרבה כאלה גם, she's the doctor. אז ברור שזה דברים יותר יבשים, אבל גם לזה יש מקום. לא כל יום בעבודה הוא מאתגר ולהיט.
יש לי כמה שאלות שאני שואל את כל האורחים שלי, מה את אוהבת בעיר ניו יורק כשאת מגיעה אליה? וחיית כאן גם, אז אני בטוח שיש מה שמדליק אותך כאן.
תראה, אני חולה על ניו יורק, בקיץ ובחורף הקשה פחות, כאילו הפירמידות זבל הן באמת מרשימות אותי כל פעם מחדש, אבל השקיעה בניו יורק, כשהולכים על ההייליין, תמיד נורא כיף לי, אני חולה על ההייליין, אני חולה על הוויטני, גם תמיד מוזיאון שכיף לי, תמיד להסתובב, סנטרל פארק, יש אזורים שמאוד מאוד נהנית, עכשיו אני שנה בטרייבקה, אז גם כיף לי, מרגיש רגוע יותר בטרייבקה, זה כזה פחות מאויש, האנרגיה, האנרגיה בניו יורק, תמיד, אפילו דברים שנהיים מצבנים אחרי שבועיים, בהתחלה אני כזה, איי, סאבווי, ואחרי יומיים אני כזה, אה, סאבווי.
ומה את לא אוהבת בעיר הזאת?
תראה, העיר אחרי קורונה היא עברה הליכים, אני חושב שיש הרבה יותר, יש אדג', זה ניו יורק של שנות ה-80, כאילו כשהייתי בניו יורק בשנות ה-80, אבל יש בעיית ההומלסים, שגם ב-LA היא מאוד מאוד קשה, היא מאוד מאוד מאתגרת ועצובה, בכל האזורים עכשיו, המצב מאוד החמיר לדעתי. ויש כזה אדג' באוויר, אני חושבת, יש גם וגם הטינופת, זה לא כיף. הנה, הייתי, לקחתי את הבן שלי עכשיו לאמסטרדם, וכיף שנקי, כאילו, מה לעשות?
כן.
כיף. זהו, אז זה מה שקשה לי, אני חושבת ש... אבל אין על ללכת בווסט ויליג' בסתיו, נו, באמת. אין יותר דבר טוב מזה.
איריס, יש לנו נוהג לאפשר לאורחים לשאול אותי שאלות, אם את רוצה, אם יש לך, אז קדימה.
אוקיי. מה שונה ברעיון שאתה מראיין בפודקאסט, לעומת שאתה מראיין, נגיד, אתה פוגש מישהו בבית קפה ועושה את הרעיון לעיתון?
כאשר אני עושה רעיון לעיתון ואני כותב את הכתבה, אני קורא, ראשית, אני מתלבט הרבה יותר. ראשית, לפני הפודקאסט אני מתכונן הרבה מאוד.
אוקיי.
אז ההכנה היא בעיקר לפני. כאשר זו כתבה, אז אני... מתלבט הרבה מאוד אחרי.
אוקיי.
ואני כותב טיוטות, ואני קורא את זה 6-7 פעמים, ואני אף פעם לא מרוצה מהתוצאה. אז זה הבדל, אז זה נותן לי אפשרות להתלבט יותר. אז היופי בפודקאסט שמאפשר לי להתלבט פחות.
אוקיי, זה in real time.
בדיוק, אז זה היופי.
איך אתה מרגיש? כי אתה הרבה שנים בארצות הברית, נכון? אתה הרבה שנים, אתה מרגיש, יש לך לפעמים חשש, שאתה פחות מחובר למנטליות הישראלית, אתה יכול לכתוב משהו לקהל הישראלי, כשאתה פה כבר כל כך הרבה שנים, כי יש, כאילו יש איזה משהו, קורה משהו למנטליות, לא? משהו עובר עליך פה.
נכון, אני חושב שגם כשחייתי בישראל, הייתי יחסית מנומס יותר, מאשר רוב הישראלים, אז התחלתי לא טוב, נקודת המוצא שלי לא הייתה כל כך טובה, אבל זה נכון, שנמצאים כאן הרבה, אני גם שומר קשר עם התרבות הישראלית, אני עוקב, אני כותב על דברים שיכולים, שקשורים לישראל גם, אז אני רואה את עצמי כאחד שנהנה משני העולמות. זה היופי.
אוקיי.
יחד עם זאת, גם מאבדים דברים, זה שאני מגיע לישראל לפעמים, אבל אני אומר משהו, ואז פתאום מישהו אומר לי, וואו, הרבה זמן כבר לא שמעתי את המילה הזאת. אז אני יכול להגיד שאני מרגיש בנוח עם ההערה הזאת. אז...
יש פעמים שאני אומרת, גם אני אומרת סלנג כזה משנות ה-90, זה איריס, די, מספיק.
כן.
אבל יש משהו שאני עושה בארץ, כי אני סך הכל חולה על ישראלים, אין מה לעשות, כי אנחנו צוחקים אליהם וזה, אבל יש שם איזה משהו, ואני מבינה where it comes from. אבל נגיד, תמיד בארץ, כשרוצים להיכנס למסלול, אנשים כאילו לא נותנים, דווקא התקדמו, הרי לא ייתנו לך להיכנס, יש ממש את הקטע הזה.
למה שיתנו?
אבל זה באמת משהו שלנהוג בארץ זה הדבר שהכי נורא, כי זה באמת מוציא את הגועל מכולם, ובלי סיבה סך הכל. אז אם אני באה, אני תמיד עושה כזה שלום, ואני מחייכת מלא, ואני מבקשת יפה אם אפשר להיכנס, ו-99%, אם הם כן מסתכלים עליי, כי הרבה פעמים כאילו לא רואים אותי, למרות שאני עם דגלים, מחייכים חזרה ונותנים לי, כי הם פתאום הם מופתעים, וגם הם רוצים להיות נחמדים, כי בסך הכל יותר סימפטי כאילו להיות נחמד, ומופתעים מזה שאני שואלת, ואני לא סתם נדחפת, וזה מחייכים, ואז יש איזה רגע, ואלה הרגעים שאני מאוד אוהבת בארץ, כשאני פתאום, you know, שאני צוחקת, ואומרת, מה קורה? למה אתה נדחף לי? כאילו, לא עושים פושטי בערב? דברים כאלה קטנים ש... כן, זהו.
את משתמשת בשיטות שפיתחו בקונטיקט ומיישמת אותם בתל אביב, ומסתבר שזה עובד.
Friendly driving.
אז זהו, אם אתם רואים במקרה את איריס בר, מנסה להיכנס לתוך התנועה, להשתלב בתנועה, והיא מחייכת אליכם, אז תנו לה לעבור.
בבקשה, אני אשמח.
יופי. תודה לך, איריס.
תודה לך.
תודה שהיית איתנו היום, ותודה גם לכם המאזינים שהקשבתם. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט עם כל מי שחי וחולם על ניו יורק, וכמובן לעשות סובסקרייב בערוץ בו אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. להתראות בפעם הבאה.
ביי, תודה.